ויש לפרש, ויש לפרש. כי הכתוב בא לומר, כי המצווה הזאת תלויה במה שכתוב אחריו, לא תהיה לו כנושה. דהיינו, שיהיה המלווה מרחיק עצמו מן הלווה, ולא יהיה נראה ללווה. שאם המלווה נראה ללווה, הוא מצטער. לכך לא יזכיר בשעת הלוואה המצווה, כי עדיין אין המצווה נעשית עד כי יעשה דבר שאין דבר זה שאין נעשה לו המלווה כנושה. וכיוון שהמצווה תלויה בזה, מעניין מאוד התפיסה הזאת. את הוא רוצה לומר, לכאורה זה שני דברים נפרדים, יש מצוות הלוואה ויש איסור על המלווה להיות לו כנושה. אבל המהר"ל בא לומר שמצוות ההלוואה, הקיום של מצוות ההלוואה תלוי בקיום של עליו שלא תהיה לו כנושה. זאת אומרת, כדי שאנחנו נגדיר את המלווה כמקיים מצווה, זה רק באופן שגם אם הוא נתן את הכסף, אבל אם הוא נראה לו, כן? אפילו נראה לו, לא רק לוחץ אותו להחזיר לו את הכסף בזמן כשאין לו, אלא אפילו רק נראה לו ועל ידי זה הוא מצער אותו, אז כביכול המצווה עדיין לא קוימה. וכיוון שהמצווה תלויה בזה, לא הזכיר המצווה על ההלוואה, כי עדיין אין אנו יודעים אם מצווה היא ההלוואה או לא. מצד אחד התורה אומר, החז"ל אומרים, אף על פי שזה כתוב בלשון רשות, אז מצווה. אבל מצד שני זה מנוסח בלשון של רשות. אז למה? משום שזה תלוי. אם כסף תלווה את עמי, את עמי עמך, זה יהיה מצווה, באופן שאתה לא תהיה לו כנושה. אבל אם אתה כן תהיה לו כנושה, אז זה לא יהיה מצווה. זאת אומרת, כביכול הקיום של מצוות אם כסף תלווה את עמי, זה תלוי. אז לכן זה מנוסח בלשון תנאי. אם כסף תלווה את עמי, את עמי עמך, אז אפשר היה לפרש, בגלל שזה לא כתוב בלשון מצווה, שזה לא מצווה. אומר לא, אם כסף תלווה את עמי את עני עמך ולא תהיה לו כנושה, זה יהפך להיות מצווה. אבל אם אתה כן תהיה לו כנושה, אם אתה תלחץ עליו לשלם בזמן שאין לו, אז זה באמת לא יהיה מצווה. כן?
מצווה זה מצווה,
אז לא,
זה גם חובה.
לא, מספיק להגיד מצווה. כשאתה אומר מצווה, כל מצווה היא גם חובה. אבל וחז"ל אומרים שיש כשיש עליך חיוב להלוות, אף על פי שזה מנוסח בלשון אם, יש עליך חיוב להלוות. אבל השאלה שהוא שאל היא שאלה אמיתית. אז למה זה מנוסח בלשון רשות ולא הלשון אם כסף תלווה את עמי? משמע רשות, לא משמע מצווה. למה זה מנוסח בלשון כזאת שנותנת אפשרות לחשוב שאתה צווה? מצד אחד חז"ל באים ואומרים, לא, תדע לך, זאת מצווה דאורייתא, יש מצווה, אתה חייב להלוות, יש עליך מצווה. מצד שני, אבל זה כתוב בלשון רשות. אז הוא אומר, זה כתוב בלשון רשות משום שהמצווה הזאת תלויה בהמשך. היא תלויה בהמשך. אז לכן זה בלשון של תנאי. אם כסף תלווה את עמי ולא תהיה לו כנושה, אז באמת זה יהיה מצווה. אבל חס וחלילה, אם תלווה אותו ותהיה לו כנושה, אז זה לא יהיה מצווה. אז לא קיימת מצווה. כן. ובגמרא בא במציע, אני ועשיר. כן, באים אליך שניים. באים אליך שניים ללוות כסף, אני ועשיר. אז אומרת הגמרא, אני קודם, שנאמר את אני עמך. אבל אומר המהר"ל, כשחז"ל אומרים שהאני קודם, פירושו של דבר זה חידוש בדין הקדימה. אבל משמע שגם כשאתה מלווה לעשיר אתה מקיים מצווה. אלא שאתה בא ושואל, כשיש לי אפשרות להקדים אחד, את מי אני אקדים? אז אומרים לך, תקדים את העני. ומזה משמע כי העשיר גם כן מצווה. ולמה, מה?
היום זה הפוך.
מה הפוך? היום נותנים רק להשאיר.
חיילים לא.
ומזה משמע, לא מחפשים מצוות היום, תגיד ככה. ומזה משמע, כי העשיר גם כן מצווה להלוותו. ולמה דבר זה? הוא שואל, למה צריך, אם הוא עשיר, למה צריך להלוותו? מאחר שהוא עשיר, למה צריך להלוותו? הרי בלא זה יש לו עושר. אבל דבר זה, כי ישראל הם עם אחד לגמרי, עד שהם נקראים אחים, ואי אפשר שיהיו אחד אם לא שזה מקבל מזה וזה מקבל מזה, ובזה הם אחד לגמרי. זאת אומרת, זה, הוא רוצה לומר, המצווה הזאת היא ביטוי של אחדות. אי אפשר שיהיו אחד אם לא שזה מקבל מזה וזה מקבל מזה, ובזה הם אחד לגמרי. ומכל מקום, העני קודם שדבר זה חיותו, ואם אינו מלווה לו, הרי מבטל אותו לגמרי, עד שהוא כאילו אינו נמצא כלל. הוא צריך את זה בשביל לחיות. ואיך הם עם אחד כאשר הוא מבטל חיותו? ולפיכך, זה הסיבה גם כן הוא אומר, שעניי עירך, הגמרא אומרת, הגמרא לומדת מהפסוק, את העני עמך, עניי עירך קודמים לעניי עיר אחרת. אז הוא אומר, זה אותו יסוד. ולפיכך עניי עירך גם כן קודמים, לפי שהוא נעשה אחד יותר עם מישהו בן עירו. ועמו, ואימו, סליחה, הוא אחד גמור. לכך הוא קודם. אבל שאינו עניי עירך, אינו עמו אחד לגמרי. כי יותר העבר נעשה אחד עם העבר המחובר לו, מי שנעשה אחד עם העבר שאינו מחובר לו. זאת אומרת, הוא משתמש פה בדימוי של גוף, כן, של גוף שלם שיש בו איברים. יש עבר שיותר קרוב, יש זאת אומרת, גוף שלם זה אחדות אחת, אבל גם בגוף השלם אתה יכול להבחין בין איברים קרובים לאיברים רחוקים יותר. אז הוא אומר, זה הסיבה שהתורה אומרת שכשיש לך אפשרות, יש לך אפשרות לתת או לעניי עירך או לעניי עיר אחרת, אומרים לך תעדיף את עניי עירך, כן, כי יותר העבר נעשה אחד עם העבר המחובר לו משנעשה אחד עם העבר שאינו מחובר לו. ולפיכך יותר הוא אחד עם העני שהוא בן עירו משנעשה אחד עם שאינו בן עירו. ובמדרש בראשית רבה אומר המדרש, בואו ראה כל בריאותיו של הקדוש ברוך הוא לובים זה מזה. את כל המציאות כביכול היא מציאות שלובה זה מזה. היום לובה מן הלילה, והלילה הלילה לובה מן היום. הלבנה לובה מן הכוכבים, והכוכבים מן הלבנה. וכשהקדוש ברוך הוא רוצה, אינם יוצאים, שנאמר, האומר לחרס. חרס זה השמש, השמש נקראת חרס, כן? וכשהקדוש ברוך הוא רוצה, אינם יוצאים, שנאמר, האומר לחרס ולא יזרח, ובעד כוכבים יחתום. האור לובה מן השמש, והשמש מן האור, שנאמר, שמש ירח עמד זבולה, וכולי. הוא בא לומר, אז הוא מסביר את המדרש, מה המדרש הזה רוצה לומר?
לכאורה יש, חוץ מהשמש, יש עוד אור.
מה?
כן? האור לובה מן השמש.
האור לובה מן השמש.
יש עוד מקור אור.
להיות, לא, יכול להיות שהמילה אור פה זה מה שהוא אמר קודם. הלבנה לובה מן הכוכבים. קודם הוא אמר, היום לובה מן הלילה, הלילה לובה מן היום. הלבנה לובה מן הכוכבים, והכוכבים מן הלבנה. כן? ואחרי זה הוא אומר שהאור, המילה אור כאן צריך להסתכל במדרש עצמו, אבל לכאורה מה הכוונה האור לובה מן השמש והשמש מן האור, שנאמר שמש ירח עמד זבולה. זאת אומרת, למה הוא קורא אור? השאלה למה הוא קורא אור, יכול להיות שהוא קורא אור ללבנה, אני לא בטוח, צריך לראות.
זה כמו בשישה בבראשית, שנבנה אור והשמש נבלע אחר כך, זה השם לא צריך לשמש.
יכול להיות, אבל צריך להסתכל במפרשים של המדרש. הוא בא לומר במדרש הזה, נראה מה שהוא מפרש. כי ההלוואה זה מורה על שם אחד. כאשר זה מקבל מזה וזה מקבל מזה, ולכך השם יתברך ברא עולמו, והעולם הוא אחד, שהעולם נמצא מן השם יתברך שהוא אחד, ולכך העולם הוא אחד, ולכך נברא העולם בעניין זה, שזה לווה מזה וזה לווה מזה. שאם לא היה העולם על עניין זה והיו הנבראים מחולקים זה מזה, היה פתחון פה למינים. זאת אומרת, הוא אומר זה שיש כביכול מציאות של הלוואה מנברא אחד לנברא אחר, זה מעיד על כך שיש פה אחדות. כן, זה ביטוי של אחדות, זה מה שהוא אומר. ההלוואה שאדם...
אף אחד הוא עצמאי.
בדיוק, הוא זקוק לשני. זה מעיד על קשר, משום שברגע שאין כביכול הלוואה מאחד לשני, אז הפירוש הוא כמו שהוא אומר, אז הפירוש הוא שהם מחולקים. כאשר אין העולם אחד, רק מחולק, אם כן, יש לעלות על הדעת כי האלוקות שברא אותם, כן, הם גם כן מחולקים חס ושלום. אבל אתה שהבריות מתחברות. מדוע? כי זה מקבל מזה וזה מקבל מזה. אין העולם, וזה מורה אשר ברא אותם, הוא גם כן אחד יחיד ומיוחד. ולכך, זה היסוד למאמר בגמרא, שהגמרא אומרת, כל המעלים עיניו מן הצדקה, כאילו עובד עבודה זרה, כמו שפירשנו למעלה. מה יש? למה הוא כאילו עובד עבודה זרה? משום שגם, כמו שמצוות, כמו שההלוואה מבטאת אחדות, גם הצדקה מבטאת אחדות. כן, מצוות הצדקה היא גם כן ביטוי של אחדות.
הלוואה
זה, נכון, זה סעיף במצוות צדקה. כן, לכך אמרו, כי המעלים אינו מן הצדקה, כאילו עובד עבודה זרה, כמו שפירשנו למעלה. כי מפני שישראל הם אחד לגמרי, ודבר זה מורה על שיש להם אל אחד, וזה אינו נראה שהם אחד, רק כאשר זה מקבל מזה וזה מקבל מזה, ובזה הם אחד לגמרי. ואף כי אינו חייב לתת מתנה לאחר, דבר זה מפני שאין צריך שייתן לאחר מה שנתן לו השם יתברך, אבל מפני שראוי להם שיהיו עם אחד, וזה אי אפשר כאשר זה מקבל זה וזה מקבל מזה, ובזה הם מתאחדים. ודבר זה מורה גם כן שיש להם אל אחד, כמו שהם עם אחד, ולכך כאשר מעלים עיניו מלתת צדקה, זה מורה חס ושלום על שניות, עד שאמרו המעלים אינו מן הצדקה. כי אני לא הבנתי, יש פה משפט שצריך הסבר עוד פעם. ואף כי, המשפט הזה צריך הסבר, ואף כי אינו חייב לתת מתנה לאחר.
לגוי.
מה?
לגוי.
דבר זה, איפה הוא אומר לגוי?
הלוואה זה סוג של מתנה, כי אתה לא מקבל ריבית.
זה לא הלוואה.
הוא אומר, ואף כי...
צדקה.
לא, הוא מדבר על צדקה.
זה שהוא, החיוב של הצדקה הוא דווקא כלפי יהודי, זה מראה על זה שהוא שייך אליו.
רגע. לכך אמרו, כי המעלים אינו מן הצדקה כאילו עובד עבודה זרה, כמו שפירשנו למעלה. כי מפני שישראל הם אחד לגמרי, ודבר זה מורה על שיש להם אל אחד, וזה אינו נראה שהם אחד, רק כאשר זה מקבל מזה וזה מקבל מזה, ובזה הם אחד לגמרי. ואף כי אינו חייב לתת מתנה לאחר, דבר זה מפני שאין צריך שייתן לאחר. רגע אחד, אני הייתי אומר שמה שהוא אומר, ואף כי אינו חייב לתת מתנה לאחר, הכוונה היא אנחנו, הביטוי הוא כל המעלים עיניו מן הצדקה. מן הצדקה הפירוש הוא כשאתה נותן צדקה זה כן מתנה, אבל זה מתנה למי שצריך אותה. זאת אומרת, הוא רוצה לומר אין חיוב, לא, אין חיוב לתת מתנה לאדם שיש לו. יש חיוב,
זה עדיין מתנה, זה לא מצד צדקה, זה עדיין מתנה.
אני אומר, אין
חיוב,
בדיוק, אין חיוב לתת סתם מתנה לאדם שיש לו, כן? אבל לאדם שאין לו, התורה כן מחייבת לתת, כן? וזה מה שאומר.
אנחנו ראינו למה, לשים את הפלחם, שהוא נותן צדקה למי שלגור, למי שאין לו שומר מצוות.
למי שאך שילם מבני אדם שאינם מעוגנים, אנשי ענתות. אני אומר, על כל פנים, למי שיש לו, אין חיוב לתת. זאת אומרת, יש פה כמין סתירה. אני חושב שזה מה שהוא רוצה להגיד. מצד אחד אני בא ואומר שהביטוי של האחדות הוא בזה שאחד נותן לשני, אז לכאורה היה מקום לומר, אם ככה אין לזה גבול, אז למה אתה אומר דווקא לעני? אם אתה צריך את הנתינה הזאת כדי שהיא תבטא את האחדות שבין בין כולם, אז למה זה, למה אתה מדבר דווקא על עניים? כן, כל אחד ייתן מתנה לשני, ואז אומר לא, זה מה שהוא רוצה להגיד. ואף כי אינו חייב לתת מתנה לאחר, דבר זה מפני שאין צריך שייתן לאחר מה שנתן לו השם יתברך, אבל מפני שראוי להם שיהיו עם אחד, וזה אי אפשר רק כאשר זה אז עוד פעם, אז מה הוא אומר? ואף כי אינו חייב לתת מתנה לאחר, גם שאני אומר שיש עניין שאחד, שזה ייתן לזה וזה ייתן לזה כדי לבטא את האחדות, אבל מצד שני אני לא אומר שהוא חייב לתת סתם מתנה למישהו אחר. אז הוא אומר, דבר זה מפני שאין צריך שייתן לאחר מה שנתן לו השם יתברך. זאת אומרת, אין עליך מצווה או חיוב לתת לאחר מה שהקדוש ברוך הוא נתן לך, אבל מפני שראוי להם שיהיו עם אחד, וזה אי אפשר רק כאשר זה מקבל מזה וזה מקבל מזה ובזה מתאחדים, דבר זה מורה גם כן שיש להם. אז זה יוצא ככה, אני אסביר,
גם אם הוא נותן מתנה למי שלא מחויב, הוא למעשה
מתחבר,
אבל הוא אומר הוא לא צריך, אבל לעומת זאת יכול להיות ככה. אני הייתי אומר דבר כזה, זאת אומרת, מצד אחד אמרנו, כמו שהוא הסביר קודם בפרקים הקודמים, הוא דיבר על הערך של מצוות הצדקה, אז הוא אמר במצוות הצדקה אתה מחיה את העני. עכשיו הוא בא ואומר שיש פה בחינה נוספת, זאת אומרת זה יסוד נוסף שבא לידי ביטוי במצוות הצדקה ובמצוות ההלוואה, שהתורה על ידי המצווה הזאת דואגת לחבר את כלל את ישראל יחד. אז וזה חיוב, זאת אומרת זה חיוב, אבל גם וכמו שהוא הסביר מדוע, משום שכשאתה נותן, זה נותן לזה וזה נותן לזה, בזה הם מתחברים. הגם שהתורה לא חייבה אותנו לתת מתנות למי שיש לו, כן? זה התורה לא חייבה, אבל ביסוד ניתן להבין באופן כללי שבציווי על הצדקה ובציווי על ההלוואה יש לתורה עניין מצד הנקודה הכללית הזאת, שבאמצעות המצווה הזאת ישראל מתחברים זה לזה. זאת אומרת, לבד מהנקודה הפרטית שיש בעניין שאתה דואג לעני ומחיה אותו, אבל יש פה בחינה שהיא בחינה כללית. כן, בחינה כללית. התורה מצווה על הצדקה ועל הלוואה כדי לחבר את ישראל, לעשות אותם אחד. כן. עכשיו מה הוא אומר?
אפשר להגיד, לא יודע
מה?
אני גם חושב שאפשר להבין כמו אמר נתנאל על הגויים.
אבל אם היה מזכיר את זה הייתי מקבל. אני רק לא, הוא אומר אף כי לא חייב לתת מתנה לאחר.
זה בדרך כלל
בקורות,
זה לא גוי.
אם היה אומר אני הייתי מבין, אבל הוא לא אומר. לכן אמרתי, אם הוא אומר אחר, אז לכאורה הכוונה אחר שהוא לא צריך את זה, ולכן גם הוא אומר דבר זה מפני שאין צריך שייתן לאחר מה שנתן לו השם יתברך. לא מובן, המשפט הזה לא מובן.
גם בגלל זה אפשר להגיד הוא לא חייב לתת גם גוי עני. נגיד גוי עני, הוא חייב לתת לו כסף?
קודם כל מצד
מה אומר
לא, אבל יש פה קושי. המשפט הזה הוא משפט קשה. איך אפשר להגיד, איך אפשר להגיד שהוא לא חייב לתת לאחר מה שנתן לו השם יתברך? הרי הוא כן חייב. במצוות צדקה מחייבים אותך לתת מה שנתן לך השם יתברך לתת לעני. אז לכן אמרתי שהמשפט הזה בא לומר אין עליך חיוב לתת למי שאינו זקוק. למי שזקוק אתה כן חייב לתת גם מה שנתן לך השם יתברך. איך הוא הסביר? הוא נתן לך לא רק משלך, הוא נתן לך גם משבילו. אבל אם יש לו, אז אתה לא חייב לתת. טוב, נראה. ומזה יש לך להבין כמה גדול עונשו. עד כאן זה היה הקדמה. הרי הוא אמר, אין אפשרות להסביר את האיסור לקחת ריבית לפני שמבינים את העניין הזה של המצווה של ההלוואה. אז הוא אומר, ומזה יש לך להבין כמה גדול עונשו של מי שלוקח ריבית. כי התורה אמרה שהמצווה שיהיה מלווה לחברו ישראל, שבשבילך נעשו ישראל לעם אחד לגמרי, כאשר מקבל זה מזה ואינם גוזלים זה מזה. זאת אומרת, כשאחד מקבל מהשני, כן, ואינם גוזלים זה מזה, אז הם מתחברים, הופכים להיות אחד. וזה, וזה,
הוא פועל לריבית גזלה.
כן, כן. בגמרא, בגמרא רואים, בגמרא רואים ש יש כביכול שלושה לאווים שהגמרא שואלת בשביל מה הם כתובים בתורה, לפחות לכאורה מיותר, שלושה לאווים בתורה: לאו דגזל, הלאו של האיסור לגזול, האיסור לקחת ריבית, והאיסור הונאה. שואלת הגמרא, למה שלושת הפסוקים האלה כתובים בתורה? מדוע לא? משום שאפשר היה ללמוד אחד מהשני. כן, או על כל פנים, אפשר היה ללמוד אחד
מגזל.
כן, כך הגמרא שואלת. רואים שהגמרא מתייחסת לריבית כאל גזל, אף על פי שזה שונה. ודאי שזה שונה, כי הוא נותן מרצון. ודאי, 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 ודאי. אבל בכל זאת, הנה, נקרא, נקרא. כי התורה אמרה שהמצווה
ש... הוא מקבל כאילו תמורה על הריבית הזו, זה לא שהוא...
מה? זה בעיקרון אתה צודק. נראה, כי התורה אמרה שהמצווה שיהיה מלווה לחברו ישראל, שבשביל כך נעשו ישראל לעם אחד לגמרי, כאשר מקבל זה מזה ואינם גוזלים זה מזה, וזה מלווה לו בריבית ונושך אותו, וכל נשיכה הוא העדר לאותו שנושך, והוא כמו נשיכת נחש. ויש להבין עונש הריבית, כי על הגזל הגמור יש על זה לאו אחד, לא תגזול. ועל, אומר, תסתסל לב בתורה על הגזל הגמור. כן, כשאדם גוזל, מה זה גזלה? גזלה זה כשבא אחד ולוקח מה שני בכוח, זה נקרא גוזל. זה הבחנה בין גוזל לגונב. גונב, גנב בא בסתר, גוזל בא בגלוי. אדם גוזל מה שני, הוא בא בגלוי ולוקח ממנו. אז אומר המהר"ל, תשים לב על האיסור לגזול. את האיסור לגזול התורה כותבת בלב אחד. יש מקום, פסוק אחד בתורה שבו כתוב שאסור לגזול. אז הוא אומר, ויש להבין עונש הריבית, כי על הגזל הגמור יש על זה לאו אחד לא תגזול, ועל ריבית יש על זה כמה לאווים בתורה. כן, התורה מזהירה בכמה וכמה פסוקים, כמה לאווים בתורה אדם עובר שהוא מלווה בריבית. ואצל בנוח הוא הפך זה. כן? אצל בנוח הוא ההפך זה. זאת אומרת, הוא אומר, שים לב, גוי שגוזל חייב מיתה, זה אחת משבע מצוות נינוח, אבל ללוות בריבית מותר לו. לגוי אין איסור ללוות בריבית. אף על פי שאצל יהודי זה איסור תורה, וזה איסור תורה יותר חמור מן הגזל, זה מה שהוא אומר. האיסור תורה של ריבית בישראל יותר חמור מאיסור גזלה. אצל גוי זה להפך. אצל גוי זה להפך, איסור הגזל חמור, חייב מיתה, זה אחת משבע מצוות ננוח, אבל אין איסור ללוות בריבית. גוי מותר לו ללוות בריבית. כן? אז הוא אומר, ויש להבין עונש הריבית, כי על הגזל הגמור יש על לאו אחד, יש על זה לאו אחד לא תגזול, ועל ריבית יש על זה כמה לאווים. ואצל בנוח הוא הפך זה, כי בנוח דינו מיתה על הגזל, ובוודאי על הריבית אינו חייב כלום. ועוד תדע חומר של ריבית, כי אף על גב שנותן הלווה מדעתו עובר בלאו. הנה מה שכן, אף על גב שנותן הלווה מדעתו עובר בלאו. וזה אמת,
הלווה עובר
בלאו. לא המלווה גם כן עובר, אבל הלווה שנותן מדעתו את הכסף למלווה עובר בלאו דאורייתא. כן, וזה לא מצאנו בשום מקום. אבל דבר זה, אז הוא אומר, אז למה התורה כל כך מקפידה על זה? למה היא כל כך החמירה בריבית אפילו יותר מאיסור הגזל? אז הוא אומר, אבל דבר זה כמו שאמרנו, כי ישראל הם עם אחד, ובשביל כך יש להם אל אחד. בשביל כך הכוונה היא, הפירוש הוא, כמו שאל אחד ברא אותם, אז ממילא הם אחד. ולכך ציווה שיהיה מלווה זה לזה, שיהיה מלווה זה לזה. כמו שאמרנו, יסוד המצווה של ההלוואה זה ביטוי של אחדות. כן? ולכך ציווה שיהיה מלווה זה לזה. וזה לוקח ריבית ונושך את חברו. לכך הלוקח ריבית מהפך המתוק למר, שמורה לקיחת הריבית הפך זה שמורה ההלוואה. ולכן לא רק מי שמקבל את הריבית לוקח את הריבית עובר בלאו, אלא אף מי שנותן עובר. מדוע? משום שיש פה שותפות בין שני אנשים שהם שניהם במעשה שהם עושים מפרידים, במקום לאחד הם עושים הפרדה. ולכך אף הנותן עובר דסוף סוף הריבית והנשך מורה שאין האחדות בישראל, שאין אחדות בהם, כי שני דברים שהם אחד, כן, משלימים זה את זה, והריבית הוא הפך זה שנושך אותו, והוא העדר אל האחדות. ולכך הלוקח ריבית מאחיו ישראל, לא די שאין אחד השלמה לשני, רק האחד הוא העדר השני. ולכך אמרה תורה, את כספך לא תיתן לו בנשך, אני השם אלוקיכם. סוך לאיסור ריבית, התורה אומרת, אני השם אלוקיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים לתת לכם את ארץ נען להיות לכם לאלוקים. אז הוא שואל, מה העניין זה לכאן? שאמר לתת לכם את ארץ נען להיות לכם לאלוקים, אבל הפירוש הנראה, כאשר נכנסו ישראל לארץ היו ישראל עם אחד לגמרי. זאת אומרת, ארץ ישראל, כניסת ישראל לארץ ישראל, זה שלימות האחדות של ישראל. כניסת ישראל לארץ היא שלימות האחדות של ישראל. כאשר נכנסו ישראל לארץ היו ישראל עם אחד לגמרי. הוא ראה לזה שהרי כל זמן, איפה זה בא לידי ביטוי? הגמרא אומרת, דורש את הפסוק, הנסתרות להשם אלוקינו והנגנות לנו ולבנינו עד עולם, לעשות את כל דברי התורה הזאת. אז הגמרא דורשת, מה זה הנסתרות להשם אלוקינו והנגנות לנו ולבנינו עד עולם? שברגע שישראל נכנסו לארץ, כן, כל עוד לא נכנסו לארץ, אז לא היה מושג של ערבות. אני יהודי אחד לא נענש על עבירה שיהודי אחר עושה, אבל ברגע שנכנסו לארץ הפכו להיות ערבים. הביטוי כל ישראל ערבים זה לזה, זה ביטוי, כן, זה ביטוי הלכתי, כן, כך אומרת הגמרא.
רק בארץ ישראל,
כשנכנסו לארץ, מהרגע שנכנסו לארץ, כן, מהרגע שנכנסו לארץ, כן, לא, אבל רואים שזה דווקא חל ברגע שנכנסו לארץ. היו במדבר, קיבלו את התורה, עדיין לא, רק ברגע שנכנסו לארץ, כן, אז הופכים כל ישראל להיות ערבים זה לזה. הערבות, אז מה זה ערבות? ערבות זה אחדות.
ושאני, שלכון יהיה נועם במעמד דרסי.
נכון, נכון, נכון. אתה יכול להגיד אפילו יותר לפני כן, ביציאת מצרים. כן, אבל, 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 אבל הערבות נכנסה לתוקף רק ברגע שנכנסו לארץ. כך רואים. זה מה שהוא רוצה להגיד כאן. הוא אומר, הוא ראה לזה שהרי כל זמן שישראל לא עברו את הירדן ולא באו לארץ, לא נענשו על הנסתרות עד שעברו ונעשו ערבים זה בעד זה.
פה היה הרי,
כן, הרי שלא נעשו ישראל ערבים זה בעד זה, כי נקרא ערב. מה זה ערב? מה פירוש הביטוי ערב?
על הנסתרות, הכוונה על חטא,
על חטאים שאדם עושה בסתר. כן, בדיוק, בדיוק, בדיוק. החטא חן מיד, מתי זה חן? ברגע שנכנסו.
גם סוג של
אחריות. כולם נענשים בגלל שאחד חוטא. מה אני אשם על זה שהוא חטא? התשובה היא, אתה אחראי עליו, הוא אחראי עליך ואתה אחראי עליו. זה מה שהוא אומר. מה זה לשון ערב? בדיוק, מה שהוא אומר, לשון עירוב, כי נקרא ערב שהוא מעורב עם השני. ולא נעשו ישראל מחוברים להיות עם אחד לגמרי עד שבאו לארץ והיו ביחד בארץ, והיה להם מקום אחד, הוא ארץ ישראל, ועל ידי ארץ ישראל הם עם אחד לגמרי. ולכך כתוב גם כן, להיות לכם לאלוהים. כשהתורה מזהירה על הריבית, היא אומרת, את כספך לא תיתן לו בנשך, כן? אני השם אלוקיכם אשר הוצאתי אתכם לתת לכם את ארץ נען להיות לכם לאלוהים. מה הפירוש להיות לכם לאלוהים? כי יש להם אל אחד. זאת אומרת, האחדות הנדרשת היא ביטוי לעובדה שבאמת אל אחד בראנו, כן? זה ביטוי לאחדות האלוקות. אז כשאדם כביכול עובר על איסור ריבית, הוא למעשה, זה גם הביטוי של הגמרא, הגמרא אומרת שמי שנותן כספו בריבית כאילו עובד עבודה זרה. למה זה כן?
למה זה יותר גרוע ממי שלא נותן הלוואה?
בבקשה?
או ממי שנותן הלוואה ומה שנקרא אחר כך הולך ומבקש את ההלוואה, שאמרנו שאסור לעשות את זה,
שגם זה אסור.
שאין לו.
שגם זה אסור.
כן, אבל לכאורה יש פה אמרנו, הוא נתן הקדמה, הוא נתן הקדמה שמה מה החשיבות של ההלוואה. החשיבות של ההלוואה היא למעשה מעידה על זה שעם ישראל אחד נותן לשני,
נכון, נכון, זה מקבל מזה וזה מקבל מזה,
ועל האחדות של האלוקות.
נכון.
זאת אומרת, זה משהו,
זה מקבל מזה וזה מקבל מזה.
זה היתרון של ההלוואה.
כן.
זאת אומרת, לכאורה מי שלא נותן הלוואה
גם כן פוגם.
פוגם.
גם כן פוגם.
מי שלא נותן הלוואה פוגם.
כן, כן, כן.
אז אני אומר,
אבל יש הבדל,
כאילו הריבית לכאורה פה מציג אותה כמשהו יותר גרוע כאילו ממי שנותן הלוואה.
נכון, נכון, מי שלא נותן,
סוף כל סוף הוא נתן הלוואה, בסדר, אולי לא בדרך הכי,
לא, אני אגיד לך בגלל שיש פה עניין של גזל. אתה גם אתה לא נותן הלוואה, אז זה כמו היחס שבין לא תעשה לעשה. אדם לא מקיים עשה, אז
אין לו חיוב,
אבל הוא לא עבר הלא תעשה, הוא לא מקיים עשה, אבל הוא לא עבר הלא תעשה. זה גם כן פגם, זה שאדם ביטל עשה. אבל כשאתה לוקח ריבית, אתה לוקח מהשני. ההתייחסות שלו, הרי ראינו, ההתייחסות שלו על ריבית זה כמו אל גזל. אתה לוקח מהשני, לא רק שאתה לא נותן לו, לא רק שאתה לא נותן לו, אתה לוקח ממנו. כשאתה נותן ריבית, כשאתה נותן את הכסף שלך בריבית, אתה לוקח ממנו. אתה לוקח ממנו. ההתייחסות שלנו אל מה שאתה עושה, זה שאתה לוקח ממנו. במקום לתת לו, אתה לוקח. ואולי, גם זה יסביר,
אני נותן לו, אבל
כן, אבל אתה,
הנתינה הזאת היא,
לא, לא, אבל בדיוק, הנתינה היא לצורך לגיחה. אתה נותן כדי לקחת, אתה לא נותן, אתה נותן כדי לקחת. אדם כשהוא נותן, זאת אומרת, נותן הלוואה בריבית, הוא נותן לא בשביל לתת, הוא נותן בשביל,
זה לא מתנה בחינם.
מה?
זה לא מתנה בחינם.
כן, אני אומר, לא רק זה לא מתנה בחינם, היסוד של המתנה זה הלקיחה. בשמה אתה לוקח, בשמה אתה נותן, כן? בנק נותן לך הלוואה, בשמה הוא נותן? כי הוא רוצה לקחת ממך, רוצה להרוויח, הוא רוצה לתת לך, הוא רוצה להרוויח.
זה נכון, אבל איך אומרים, עסקים עושים בשניים. אני גם רוצה לקחת, כי הוא מאוד עוזר, כי אני עכשיו צריך את הכסף.
אז זה נכון,
סוף כל סוף הוא נותן לי.
לכן גם התורה אומרת,
שאין לי עכשיו.
לכן התורה אומרת שגם הלווה עובר, בגלל שגם הלווה פה מסייע לה. זאת אומרת, זה לא מצאינו משום מקום, אבל הפירוש הוא גם הוא עובר, משום שהוא עוזר לו לקחת.
עבירות עושים בשניים.
כן. הוא עוזר לו לקחת, אתה מבין? הוא עוזר לו לקחת. עוזר לו לקחת.
לא, הרי זו שאלה, מישהו מוכר כסף.
נו.
לא עושה לבה. מוכר כסף.
מוכר כסף מותר.
מוכר כסף, לא אומר, וואלה.
חלפן. חלפן, מוכר דולרים.
בדיוק. לא, אתה רוצה מתן כאלה?
זה לא הלוואה.
זה לא הלוואה. אתה קונה 200 שקל? כאילו, אתה צריך לשלם 200 שקל.
זה ריבית נקרא דרך אגב.
זה לא ריבית. זה מותר.
מוכר.
זה
לא. אתה הולך לחלפן, הוא לא לוקח לך את מה שנקרא את השער היציג. אתה מרווח שלו יותר גדול.
נכון, נכון.
זה ריבית.
זה לא ריבית, כי זה לא הלוואה. זה לא ריבית, כי זה לא הלוואה.
כן, אבל אתה יכול להסתכל על הלוואה כמישהו שמוכר כסף.
בטח, לא, לא.
הלוואה, אני מוכר כסף.
בהלוואה אתה יכול להגיד, אתה מזכיר כסף. כמו שאתה מזכיר בית, אתה מזכיר כסף.
מזכיר כסף.
אז אין הכי נמי, זה בדיוק מה שהתורה אסרה. במידה מסוימת יש פה גזירת הכתוב, כן? כי אתה יכול, להזכיר בית אתה יכול, להזכיר חפצים אתה יכול. באה התורה ואמרה, להזכיר כסף אתה לא יכול. להזכיר בית אתה יכול, להזכיר כסף אתה יכול, להזכיר חפצים אתה יכול.
היום אפשר לעשות ככה, אני מוכר כסף בתשלומים.
מה?
אני מוכר כסף בתשלומים.
זה הלוואה. תשלומים זה הלוואה.
כן, תשלומים. אם התשלומים יותר מהסכום הלוואה,
זה הלוואה. זה הלוואה. זה הלוואה.
זה הלוואה על הכסף, זה הלוואה של הסכום של המחיר של הכסף.
לא, הגמרא אומרת שגם מחירה בתשלומים אסורה. מכירה בתשלומים אסורה. זאת אומרת, למשל, אם אתה במכירה בתשלומים לוקח מחיר יותר גבוה, ודאי, אז זה אסור.
אבל זה אם יודעים, ככה, אם יודעים.
אני אומר, זה
מיד. אתה לא שואל אותו. בדוגמה שלי, בפולו. מישהו, אני מוכר 200 שקל, 220. יכול להשתלם ה-220 מיד ולקבל ה-220 שקל, או לחלק ה-220 חלקי בתשלומים באותו סכום.
אתה לא לוקח עבור המתנת המעות, אתה לא לוקח עוד כסף. זאת אומרת, זה לא משנה אם הוא ישלם לך מיד או ישלם לך אחר כך. לא, אז זה מותר.
אבל זה
בעצם זה מותר. זה מותר.
אם מישהו כזה אומר,
מחירה בתשלומים אסורה רק שאתה לוקח מחיר יותר גבוה עבור התשלומים.
אבל אם אתה לא שואל אותו כמה זה במזומן, אם אתה לא שואל אותו כמה זה במזומן, אתה אומר לו אני קונה את זה ב-12 תשלומים, כמה עולה? אומר לך 100 שקל
ב-12 תשלומים.
כן, אומר לך 100 שקל, אני פורס את זה ל-10 תשלומים.
אבל לא, אבל אם
עכשיו אני יכול להגיד לו, שמע, ואם אני לוקח את זה מזומן כמה זה עולה, הוא יכול להגיד לי 90, ואז זה הופך את זה לריבית.
זה לא ברור, זה לא ברור.
השאלה אם אני לא שואל אותו כמה זה מזומן, לא שואל אותו.
יש חילוק במקרה, בנקודה הזאת יש חילוקים, יש חילוקים לדינה. אם הוא יגיד לך, אם אתה בא אליך, נניח השלט בחנות על המוצר הוא כמו שאמרת 100 שקל, אתה רוצה את זה בתשלומים, אתה משלם 120. זה לא ריבית דאורייתא.
זה ריבית, זה ברור.
אבל זה לא ריבית דאורייתא, יכול להיות, אבל זה ריבית דרבנן. כי זה בדרך של מכר. אבל אם זה להפך, הוא בא ואומר לך, המחיר בתשלומים הוא 120. כן? אז יכול להיות שאם הוא, אני לא אומר את זה בצורה החלטית, אבל אם הוא יגיד לך, אתה משלם לי עכשיו, אתה משלם 100. הוא לא אומר, הוא אומר לך, המחיר
כתוב על המוצר 120,
120 בתשלומים,
ככה כתוב על המדף.
כן,
אתה אומר לו מזומן, אומר לך 100.
אם אתה נותן לי עכשיו את הכסף, אתה משלם פחות. אז יש צד לומר שבמקרה כזה אולי זה יהיה מותר. אם הוא אומר לך המחיר הוא 100, אבל אם אתה משלם את השלומים יעלה לך יותר, אז זה ודאי שעשו. אבל להפך, הוא אומר לך המחיר הוא מחיר בתשלומים. כן? כן? הפירוש הוא יכול להוזיל לך. המחיר הנורמלי הוא מחיר בתשלומים. כן? אבל אני מוזיל לך את החפץ אם אתה משלם לי את הכל עכשיו.
אם זה חנות עושה זה,
מה?
חנות עושה זה. אני מכיר חנות אחד.
שמה? שעובד ככה כמו שאני אמרתי?
לא, כי עובד, אם אתה משלם ב-20 תשלומים, הסכום עשרה הכל, הוא צריך גבוה, אם אתה משלם ב-10.
זה אסור.
זה אסור.
זה אסור. טוב.
הבעיה כמו שלי זה כזה מהאסור של זנים.
הוא נותן פירוש שהוא אינרנטי, כאילו פנימי במהות של עם ישראל, לא של עם ישראל, של היקום כולו.
נכון.
אבל מתאר את כל היקום
כאחד,
נברא אחד מלווה
אחדותי. כן, אחד מלווה מהשני, אחד לווה מהשני ואחד מלווה לשני. בהיתר עסקה זה עובד אחרת. בהיתר עסקה, אז היסוד של היתר עסקה זה שאני רואה חצי מהכסף שאתה קיבלת ממני כפיקדון וחצי הלוואה, והרווחים שאתה נותן לי נזקפים לא על ההלוואה אלא על הפיקדון. זה מין הערמה. זאת אומרת, אנחנו מסכמים בינינו מראש שאת הרווחים שאני אקבל עבור הכסף שנתתי לך, זה רווחים שצומחים מכסף שלי, בכלל לא מכסף שלך. וכל הלוואה, כשאני נותן לך הלוואה, אז ברגע שנתתי לך את הלוואה, הכסף הוא שלך. הכסף כבר לא שלי. אתה משלם לי ריבית על ההלוואה. אבל ביתר עסקה אנחנו יוצרים מצב שבו כביכול ההסכם בינינו, נתתי לך למשל 100 שקל, אז ה-100 שקל האלה מתוכם 50 שקל זה פיקדון שהפקדתי אצלך, זה כסף שלי
שאתה מול להרוויח עליו,
אתה מפיק ממנו רווחים בשבילי, ו-50
האם אני לא באמת מפיק רווחים?
מה?
אני לא מפיק רווחים מזה.
לא, אז מה עושים? באמת שואלים, אז, ואם הוא לא ירוויח מזה, אז מה פתאום הוא משלם?
נכון.
אז הפירוש, אז מה עושים? עושים ככה. אומרים שאתה תהיה נאמן לומר שלא לא הפקת רווחים, אנחנו יוצאים תוך הנחה שאתה הפקת רווחים. תהיה נאמן לומר שלא הפקת רווחים רק אם תשבע שבועה חמורה. ואתה אף פעם לא תרצה להישבע שבועה חמורה, אז ממילא אנחנו יוצרים מצב שאתה...
זה עושה את זה עוד יותר...
זה הרמה. באמת היתר עסקה זה הרמה.
אם אפשר להסתדר בלי זה, עדיף בלי זה.
בדיוק.
איך תיקח משכנתה בלי...
כן, לא. עכשיו, היום כל העולם... כל העולם הכלכלי,
הבנוי על זה שיש ריבית. אין בעיה שגוי.
עכשיו זה היום, הנה, בנק ישראל פרסם את הריבית. כולם מחכים בצפייה מה יהיה.
אין בעיה שגוי
מהריבית. משפיע על כל ה...
ודאי, כל העולם היום בנוי. אבל לגויים אין בעיה.
אין בעיה שגוי מהריבית.
ואין גם בעיה, דרך אגב, לקחת, מעיקר הדין, אין בעיה לקחת, יש ליהודי לקחת מגוי ריבית. גם זה מותר. מותר ליהודי לתת הלוואה. היהודים התפרנסו מזה שילבו לגויים בריבית. ודאי. הבעיה היא רק לקחת מיהודים ריבית. יהודים מיהודי אסור לקחת ריבית.
וחקי הם שילמו בריבית.
מה?
חקי היהודים שילמו בריבית יותר קבוע. בבתם שלהם.
כן. הלאה, ודה. הלאה במערל. ודה. כי האדם יש לו גוף ונפש. גוף ונשמה הכוונה. וישראל הם עם אחד מצד הגוף, גם כן. וכן מצד הנשמה. נשמותיהם של ישראל דבוקים בעם אחד. ודבר זה בוודאי מאחד את ישראל מצד הנשמה לגמרי. ולכך כנגד זה אמר כי אני השם אלוקיכם. וכן מצד הגוף. יש לישראל אחדות גמורה. מצד שיהיה להם ארץ אחד לגמרי שנקראת ארץ ישראל. והגוף משכנו בארץ. ולכך הם עם אחד לגמרי. ודבר זה עוד עמוק. ולכך מצווים ישראל לא תיתן כספך בנשך. ומזכיר אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלוקים. כי היציאה מארץ מצרים גמורה, כי ישראל יש להם את המעלה העליונה אשר באותה מדרגה העליונה אין שם ההיעדר והנשיכה, כמו שהוא הסביר שכל המושג של הריבית זה היעדר ונשיכה. ולכך אמר אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, ולכך כספך לא תיתן לו בנשך ומרבית לא תיתן אוכלך, אני השם אלוקיכם. מכאן אמרו כל המקבל עליו עול מצוות ריבית מקבל עליו עול מלכות שמיים, וכל הפורק ממנו עול מצוות ריבית פורק ממנו עול מלכות שמיים. כן, מהפסוק הזה הוציאו. למה התורה מזכירה פה את העניין הזה של עול מלכות שמיים? אני השם אלוקיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים. אני השם אלוקיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים שתקבלו עליכם מצוות ריבית, שכל המודה במצוות ריבית מודה ביציאת מצרים, וכל הכופר במצוות ריבית כופר ביציאת מצרים. פירוש זה כי הריבית היא עול גדול על האדם עד שהוא יותר עול מכל המצוות. זאת אומרת, הוא אומר איסור ריבית הוא איסור כבד מאוד על האדם.
מה שנכון נכון.
נכון? מה, היום אנחנו חיים את זה, ודאי, ודאי.
רגע, אבל מתכוון איסור ריבית אם אני חייב למישהו כסף או שהוא חייב?
זה לא משנה.
לא, אני חושב שמתכוון איסור ריבית שכאילו, הפיתוי לא להלוות לך בריבית, זה היה כל כך קשה.
נכון, לא רק לא להלוות, גם לא ללוות בריבית. גם שאתה צריך כסף, יש לך מישהו שמוכן לתת לך, הוא אומר, תן לי אחוזים מסוימים, ריבית. וגם לא ללוות וגם לא להלוות, כן? אז הוא אומר, הוא פירוש זה כי הריבית הוא עול גדול על האדם עד שהוא יותר עול מכל המצוות. וזה מפני כי הלווה הוא חפץ ליתן, הרי הלווה נותן ברצון, ולא שהוא חפץ ליתן, הוא גם כן טובה גדולה, כן? טובה גדולה אליו, כן? שהוא יכול להרוויח במעות. כן? הרי מה פירוש אתה נותן למישהו הלוואה? הרי הוא צריך את הלוואה בשביל להשקיע אותה. הוא משתמש בכסף כדי להשקיע, על ידי זה הוא ירוויח. כן, כן. וכמו שאמרו בפרק הזה הוא נשך, כי המלווים בריבית עושים את תורת משה עליו השלום פלסטר. אתם מבינים? הגמרא משתמשת בביטוי חריף מאוד.
מה הכוונה כאן?
אומר, אבל מי שמלווה בריבית עושה מתורת משה רבינו עליו השלום פלסטר, שאומרים,
מה זה פלסטר?
הנה, תשמע, שאומרים, אילו היה יודע משה שיש רווח בדבר, לא היה כותב את המצווה הזאת בתורה. זאת אומרת, עושים מתורת משה כביכול שהיא לא מבינה את המציאות. צחוק. התורה לא מבינה את המציאות. אם היה משה יודע שיש רווח בדבר, זאת אומרת זה רווח לשני הצדדים, גם המלווה מרוויח וגם
הלווה. כאילו התורה לא ידע.
כן, כאילו התורה לא ידע. מבזים את התורה, זה נקרא פלסטר, ביזוי של התורה. שאומרים, אילו היה יודע משה שיש רווח בדבר, לא היה כותבו. ואם אינו לוקח ריבית, הוא הפסד למלווה שמעותיו, הנה, הרי הוא היה משקיע, לא היה נותן לך בריבית, לא היה נותן לך הלוואה. מה הוא היה אם הוא עושה, יש לו כסף, יהודי יש לו כסף, מה הוא יעשה עם הכסף? יקנה ממנו איזה דבר, יקנה חמור, יקנה סוס, יקנה מכונית, ויזכיר אותה. הרי אם הוא בכסף הזה, במקום לתת לך הלוואה בריבית, הוא ישקיע אותו בדבר אחר, הוא ירוויח ממנו. אז למה הוא צריך להפסיד שהוא מלווה לך? בייחוד שאתה מוכן לתת לו. הרי את אותו כסף הוא יכול להשקיע ולהרוויח. לכן הוא אומר, זה עול גדול על האדם. זה מה שהוא אומר. ולפיכך, כאשר ואם אינו לוקח ריבית, הוא הפסד למלווה, שמעותיו לא מעלות לו רווח. ולפיכך עול הריבית גדול מאוד. ולפיכך כאשר מלווה מעותיו שלא בריבית, הפירוש הוא שהוא מקבל הוא לא של הקדוש ברוך הוא, וכאילו היה מקיים כל התורה, שכל התורה כולה היא עולו של הקדוש ברוך הוא. והפך זה גם כן, כאשר אין מקבל עליו עול הריבית, הוא כאילו אינו מקבל עול מלכות שמיים, וכופר בכל התורה כולה, כי כל התורה כולה, היסוד שלה זה קבלת העול של הקדוש ברוך הוא. וכאשר האיסור של ריבית, הוא אומר, לכן הוא כל כך חמור ההתייחסות אליו, ההתייחסות לאיסור ריבית בפסוקים היא חמור מאוד. כן? חמור מאוד. אגב, שזה בסך הכל זה לאו, או אפילו כמה לאווים, אבל זה לאו, זה לא לאו שהתורה מענישה עליו לא קראת, ולא מתעבדי שמיים, ובוודאי ובוודאי שלא מתעבדי דים. מה? לוקים, כשהוא עושה מעשה הוא לוקה, לאו שיש בו מעשה.
גם
הלווה? מה? כן. אז זה לא לוקים עליו, כי זה לאו שניתן להישבון. זאת אומרת, הוא יכול להחזיר. זה לא רק שיכול להחזיר, יש בזה כמה סברות למה באמת, מדוע הוא לא ילקה. אבל מכל מקום אני אומר, הוא אומר זה פריקת עול. מצד אחד זה קבלת עול, מצד שני זה פריקת עול. זאת אומרת, וזה העניין החמור. אז אומר, והפך זה, כאשר אין מקבל עליו עול ריבית, הוא כאילו אינו מקבל עול מלכות שמיים, וכופר בכל התורה כולה. כי כל התורה כולה, היסוד שלה זה עולו של הקדוש ברוך הוא. וכאשר לוקח ריבית, פורק עול הקדוש ברוך הוא. וזה נחשב כאילו פורק עול כל המצוות. כי כל המצוות ביחד הם עולו של הקדוש ברוך הוא. ודבר זה מבואר. ויש רמז על זה. כי העובר על מצוות ריבית, שהיא מצווה אחת בתורה, כאילו הוא עובר על כל התורה. מעניין, הוא אומר, כי ריבית במספר, מה זה ריבית? ריש בית יוד תף, נכון? תר יב. כי כאשר עובר מצוות ריבית שהוא עול הקדוש ברוך הוא, כמו שהוא עצמו לוקח ריבית על הקרן שהלווה, וכך נתווסף לו גם כן על גוף החטא שהיא הריבית, תר יב מצוות, שהוא מספר שאר המצוות, חוץ מחטא הריבית, שהוא גוף החטא שהוא נחשב קרן, ונתווסף עליו, בקיצור, זה ריבית על החטא, יש קרן ויש ריבית, בקיצור, ונתווסף עליו עונש שאר כל המצוות שהם תרייב, וזהו ריבית של החטא הזה. ומה שאמר שהוא כאילו כופר ביציאת מצרים, פירוש זה כמו שאמרנו למעלה, כי ישראל יצאו במדרגה עליונה שאין, זאת אומרת, עם ישראל ביציאת מצרים הועלה לדרגה כזאת שלא ייתכן שיהיה במצב שיש בו היעדר ונשיכה, כמו שהוא הסביר, כמו שהוא הריבית.
אבל פה אומר יציאת מצרים, לפני כן אמרנו הערבות, כי רק בכניסה לארץ.
נכון. לא, אבל בתורה כתוב, תראה, הוא בא להסביר את הפסוק, כתוב, את כספך לא תיתן לו מנשר, אני השם אלוקיכם, אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, לתת לכם את ארץ כנען להיות לכם אלוקים. אז הוא הסביר, מה העניין של לתת לכם את ארץ כנען להיות לכם אלוקים? אז הוא הסביר מצד הערבות, נעשינו מעורבים. אבל כתוב בפסוק, גם כן, התורה מדגישה גם את העובדה הזאת שהוצאתי אתכם מארץ מצרים. שמה היא מדגישה את זה? אז הוא אומר, היא מדגישה את זה משום שלמידה מסוימת, זאת אומרת, יש פה מדרגות, נגיד ככה. יש פה מדרגות. כן? המדרגה הראשונה היא ההוצאה ממצרים. מדוע? משום שההוצאה ממצרים גרמה לכך שעם ישראל כביכול עלה במדרגה. עלה למדרגה עליונה, לא סתם עלה במדרגה.
רק בפרשת ניצבים הם קיבלו עליהם את הערבות הזאת.
רק כשנכנסו לארץ, פרשת ניצבים התורה מודיעה על כך.
כן, קיבלו את זה בהקפה.
כן, כן.
אתה מקבל עכשיו שלם להתכנס לארץ.
כן, כן. קיבלו את ההודעה. כן, כן. נכון. טוב, עד כאן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה.